מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק ה-84 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אתם רגילים לקבל מאיתנו פודקאסטים ופרקים שאתם מאזינים בטח ואתם יוצאים ואתם אומרים, טוב, נו, מה יוצא לנו מזה? אז היום החלטנו לכבוד השנה החדשה והעשור החדש, לתת לכם כמה כלים אולי שיעזרו לכם לחסוך כסף. משהו שלא עשינו הרבה 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 זמן, נראה, אולי יעזור לכם, תנסו לאמץ. חשבנו על 5 סעיפים כאלה, ואנחנו, שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אהלן, מה שלומך?
אהלן, שי, מה העניינים?
חוגג את העשור החדש בדרכך?
טירוף מוחלט.
טירוף מוחלט, כן.
ישנתי טוב.
יפה. טוב, אז אנחנו נתחיל וישר נקפוץ למים. יש לנו 5 סעיפים כאמור שבחרנו. הדבר הראשון, כמה דברים שכדאי לכם לעשות השנה כדי לשפר את מצבכם הכלכלי. סעיף ראשון, להיכנס למרות הכל ולמרות כל השיאים לבורסה. לא לשמור את הכסף, אם יש לכם, אם שמרתם, שישב ככה בשביל שכי אתם מפחדים מהבורסה. תלמדו את הבורסה, תשקיעו בבורסה, אין השקעה טובה יותר מזה, זאת אומרת, השקעה פיננסית, אם אנחנו מדברים על דברים אחרים, תמיד יש. עוד פעם, אורי, הבורסה סיימה, סיימנו גם 15%, תל אביב 35 סיים את השנה. ניו יורק, אנחנו עם 22% בדאו ג'ונס, נסדק עם 35%, ועדיין אנחנו אומרים, תראו, התשואות האלה לא יחזרו ככל הנראה ב-2020. אין לנו מושג, אבל כנראה שזה לא יקרה.
כנראה, קשה לראות, גם נדיר מאוד שיש שנתיים רצופות של עליות כל כך חדות. אפילו לא מסתכלים על זה קלנדרית, זאת אומרת, 24 חודשים של עליות כל כך חדות, זה דבר מאוד נדיר, אבל אתה יודע.
ועדיין ללכת ולשים את הכסף, את החיסכון בבורסה ובמניות ו...
אז זהו, זה עדיין. עדיין, גם אם יבוא מחר, מעוד חודש, בעוד חצי שנה, אף אחד לא יודע, יהיה תיקון בשוק. זה מהלך נורמלי של שווקים, שפתאום הם יורדים ב-10-15%, והשאלה היחידה שמעניינת היא, האם אחרי ירידה כזו אני צריך להמשיך ולצפות לתוואי של עליות? ופה באמת התשובה, כל עוד הכלכלה העולמית צומחת, והיא נראית שהיא עדיין צומחת, וגם אם תהיה איזושהי עתה קשה, לא רואים כרגע איזשהו מיתון באופק, או בטח לא איזה משבר, ולכן השווקים אמורים להניב עדיין תשואות חיוביות, עוד פעם, כנראה לא 25-30% בשנה, אבל בהינתן אלטרנטיבות, גם 5% בממוצע זה מעניין, כי בבנק אתה מקבל 0, באגרות חוב ממשלתיות, שזה מה שנקרא נכס חסר סיכון, אתה מקבל 1%.
במקרה הטוב.
במקרה הטוב, ולכן עדיין השווקים של הנכסים, מה שנקרא מסוכנים יותר או תנודתיים יותר, מניות, אגרות חוב קונצרניות, הם עדיין מעניינים ואטרקטיביים גם ביחס לסיכון שיש, רק צריך להכיר אותם, צריך לדעת להתנהל בהם ולא להיבהל כשמתחיל לרדת לברוח ואז להיכנס מאוחר מדי. התנהלות נכונה בשוק ההון זה דבר לא פשוט, אבל
והיינו אומרים את אותו דבר גם אם היינו עכשיו אחרי שנה של אותם תשואות, רק הפוך.
אמרנו. מקווה, בסוף 18, אחרי רבעון קשה של ירידות. אני חושב שלא רק אנחנו אמרנו, הרבה פרשנים ואנליסטים אמרו, יש פה תיקון, אבל זה תיקון, זה לא שינוי כיוון, כי הכלכלה עדיין ממשיכה לצמוח, ולכן עדיין הכיוון צריך להיות כלפי מעלה. אז אני, אתה יודע, זה קל להגיד, בטח בדיעבד, אם השוק יורד ב-10%, זה הזמן הכי טוב להיכנס אליו.
כן.
כי אתה לא יודע, ב-10%, אם... למה שזה לא יהפוך ל-15, אז אולי אני חכה עוד קצת. מאוד קשה לדעת, מאוד קשה לתזמן את הדברים האלו, ולכן הדבר הכי נכון לעשות זה פשוט להישאר בשוק, לא לצאת ולא להיכנס יותר מדי, אבל גם זה לא קל, אנשים רוצים לעקוב, להסתכל, זה מעניין, נבלים כשנבלים, ולהפך, נכנסים כשבדרך כלל אחרי עליות. ההתנהלות בשוק ההון, אני חושב שזה משהו שצריך ממש ללמד. ממש ללמד. אנחנו רואים את ההתנהלות של השווקים, זה לא רק בארץ כמובן, זה בכל העולם, אבל בארץ מרגישים את זה בחיסכון ארוך טווח, מה שלא קורה ברוב המקומות בעולם. בחיסכון הקצר טווח, קרנות נאמנות, כאנשים שמנהלים כסף אצל היועץ בבנק, זה קורה בכל העולם, שכולם נכנסים כשהשוק עולה ויוצאים כשהשוק יורד, עושים בדיוק הפוך ממה שצריך.
כן.
מה שקורה בארץ זה שהשוק של החיסכון ארוך הטווח מתנהל כמו השוק של החיסכון קצר הטווח. זאת אומרת, מסתכלים על תשואות לטווחים קצרים, התשואות האלה מתפרסמות בעיתונים כל חודש, וזה יוצר המון מעברים. אנשים מעבירים את הפנסיה שלהם, את הגמל שלהם, את הקרנות השתלמות שלהם, מיצרן אחד לשני, כל כמה חודשים, על סמך מה שקרה בשנה האחרונה, וזה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות.
כן, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. הסעיף השני הוא קשור לדולר, ובמיוחד בשנה שעברה, המטבעות המרכזיים, אי אפשר להגיד שהיה להם תנועה כל כך חריפה, אבל השקל כן הייתה תנועה חריפה. ואם דיברנו קודם על ההשקיע, וחלק מההשקעה הזאת זה גם בוול סטריט וגם במניות, אסור לשכוח את זה שבשנה שעברה, למשל, השקל התחזק ביותר מ-8% מול הדולר. זאת אומרת שכל השקעה שהייתה לך בארצות הברית, תוריד מזה 8%. זה לא צחוק.
ממש לא צחוק. בטח אם זה השקעות, תראה, הבורסות בארצות הברית, הנסדאק עשה ביותר מ-8% בהשוואה לבורסה בישראל. אז כביכול זה עדיין היה משתלם. אבל אם אתה מסתכל על השקעה סולידית יותר, נגיד אגרות חוב ממשלתיות בארצות הברית, שהן נותנות תשואה יותר גבוהה מהאגרות חוב הממשלתיות בישראל, אבל אם אתה מסתכל מה קרה לדולר, אז אפילו הפסדת שם הרבה כסף, וזה משהו שתמיד צריך לקחת בחשבון כשיוצאים לחול, שיש את ההשפעה של המטבע. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם זה, זו שאלה יותר בעייתית. אוקיי, בסדר, אבל מה האפשרויות? אפשרות אחת זה לנסות לנחש מה יקרה למטבע. בהצלחה. יש כאלה שחושבים שהם יכולים, יש כאלה שאפילו בטעות מצליחים. אני לא נמנע לקבוצה הזו.
אתה יודע, אין שאלה בכל השנים שאני בכלכלה ובעיתונות ששואלים אותי יותר מאשר, תגיד מה הדולר יעשה.
ברור. כל הכוח שני, זו השאלה. לא רק מה הדולר יעשה, מה יהיה שער הדולר ב-31 בדצמבר בשעה 3:30.
כן.
זו תמיד השאלה, ואתה יודע, אני כבר 10 שנים של תשובה שלא אוהבים, אני לא יודע, ואף אחד לא באמת יודע, וכבר דיברנו על זה פה בתוכנית, יש הרבה מחקרים גם אקדמיים שמראים את זה בשנים האחרונות, שכל הגורמים הכלכליים שאנחנו מכירים שמשפיעים על שערי חליפין, אם זה ריביות, אם זה ייצוא, יבוא, תנועות של כסף, וכל מה שאנחנו מכירים, אף אחד מהם לא משפיע בצורה מובהקת, זאת אומרת, בצורה שהיא ברורה, על שער החליפין בטווח של השנה קדימה. במילים אחרות, אין קשר בין שערי חליפין לכלכלה. זה אומר את זה כלכלן, עוד פעם, בטווח של שנה. בטווחים היותר ארוכים, 3-5 שנים, יש קשרים מאוד ברורים, אבל מה יקרה בעוד 5 שנים, אף אחד לא יודע מה יקרה לכלכלה, אז אתה לא יכול לנחש כל כך מה יקרה למטבע.
בוודאי שמדובר במשחק סכום אפס, וזה לא מה יעשה השקל, זה מה יעשה השקל לעומת הדולר. הדולר
שזה תלוי בכלכלה האמריקאית, שגם מה שקורה לדולר תלוי באיך מה אתה עושה ארצות הברית מול האירו ומול סין, זה בלתי, באמת, כן. בלתי ניתן לחזות שם כן. חליפין. אבל זה מעמיד אותנו בשאלה, אוקיי, אבל אמרת לי שזה חשוב כרגע.
נכון.
אז יש בגדול שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לגדר את שער החליפין, לקבע אותו. יש מכשירים, לא ניכנס פה לטכניקה, אבל אפשר ללכת ליועץ בבנק ולבקש לגדר את שער החליפין, זאת אומרת להשאיר אותו קבוע. הבעיה היא שאם מסתכלים על הדולר, העלות של גידור כזה, לבוא ולהגיד, אני רוצה להשקיע בחול, אבל ששער החליפין לא ישפיע עליי, העלות היום עומדת על יותר מ-2% בשנה. אז גם זה מקזז לך בעצם מהתשואה, ואם באמת השקל, הדולר נחלש ב-8%, יצא לך טוב, עלה לך 2%, אבל מנעת את ההיחלשות הזאת, אז כאילו הרווחת 6%. אבל אם זה הולך לצד שני, אז גם גידרת, עלה לך 2%, וגם לא נהנית אם פתאום הדולר יעלה. אז צריך לקחת את זה בחשבון. גידור למשל של האירו, דרך אגב, לא עולה כסף היום. זה קשור בעובדה שהריבית בארצות הברית פשוט יותר גבוהה מאשר בישראל, ובאירופה לא.
ולא רוצים שיעשו כסף על הארביטראז' בעצם.
זה לא שלא רוצים, זה השוק סוגר את עצמו. אז זה אפשרות אחת, לגדר ולקחת בחשבון שזה כמו ביטוח גידור. לפעמים הביטוח הזה משתלם, ולפעמים פשוט שילמת פרמיית ביטוח ולא קרה שום דבר. האפשרות השנייה זה לחשוב לטווח קצת יותר ארוך, ולנסות להבין מה המשמעות של שערי החליפין והעלייה הירידה שלהם. תראה, אם אתה מסתכל לטווח של לא שנה, אלא 5-10 שנים, בטח טווח יותר ארוך, בסופו של דבר התוחלת של שערי חליפין היא בדרך כלל אפס. זאת אומרת, שערי חליפין, כל זוג מטבעות שתיקח, שקל דולר, קורונה שוודית מול היינה היפני, אם תסתכל עליהם לטווח ארוך, אתה תראה שבסופו של דבר יש תקופות של המטבע הזה מתחזק, ויש תקופות שהמטבע הוא מתחזק, אבל המגמה היא מגמה בדרך כלל שטוחה. זאת אומרת, התוחלת של התשואה היא אפס. ואז מה שמטבע בעצם מייצר זה תנודתיות. כמו שראינו, פעם אחת אתה עולה ל-3.7, שנה אחרי זה אתה יורד 3.4, ואז עוד פעם זה עולה ועוד פעם זה יורד. אז זה מייצר תנודתיות מאוד מאוד חדה, זה כן. עכשיו, אם אתה משקיע באיגרת חוב, למשל דולרית, למשל קנית איגרת חוב של סתם דוגמה, IBM, אתה יודע מה התשואה שאתה מצפה לקבל, והשער חליפין בעצם מייצר לך תנודתיות חדה, ואם אתה מגדר אותו, אז פגעת בתשואה הגלומה, נגיד, כן. אגח של IBM, סתם אני זורק, אני אין לי מחשב מולי, אז אני לא יודע בפה, אבל נאמר והוא נותן סביב ה-3% היום, אם גידרתי, קיבלתי 3-2, כי זה עלות הגידור, קיבלתי רק 1%, כבר עדיף לי להשקיע באג"ח ישראלית. אם לא גידרתי, אז אני אקבל 3%, אבל יש לי את התנודתיות ואת הסיכון. לעומת זאת, אם אני משקיע במניה בארצות הברית, ואני מסתכל עליה, כי אני לא משקיע במניה לשנה בדרך כלל, כשאני קונה מניה, אני מניח שאני קונה אותה על 5-10 שנים, ואז אני מצפה בכל מקרה משוק המניות להיות תנודתי, כי שוק המניות הוא תנודתי, והשער חליפין פשוט הוא תנודתי באותה מידה. אז כאילו לא פגעתי בסופו של דבר בהשקעה שלי. זאת אומרת, מניות בחול אולי עדיף לא לגדר, וגם ככה אתה מוכן לראות בהם תנודתיות, אז אם התנודתיות מגיעה מהמטבע או מהמניה עצמה, זה כאילו פחות חשוב, לפעמים אפילו זה מבטל אחד את השני, ואתה מצפה ליהנות מהתוחלת תשואה חיובית שמניה תיתן, אבל באג"ח זה כאילו פחות אטרקטיבי, כי התנודתיות של שער חליפין היא גבוהה ביחס לצורות שהאגרות חוב יכולות לתת.
אוקיי, סעיף הבא, ודיברנו על זה לפני כמה פרקים, הריביות נמוכות, הריביות ימשיכו להיות נמוכות לפחות בשנה הקרובה, אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי, ואם יש לכם הלוואות, ולא רק משכנתה, שזו כנראה ההלוואה הכי גדולה שיש לכם, תמחזרו, פשוט תלכו, יש היום תחרות, תעברו בין בנק לבנק, בין גוף השקעות לגוף השקעות, תשחקו עם זה. אפילו היום אתה יכול לקחת הלוואה לדירה שהיא לא דרך המשכנתא, זאת אומרת, הלוואה דרך קרן השתלמות אם יש לכם, או הקופת גמל, לקחת משם הלוואות זה בדרך כלל יוצא יותר זול. זהו.
כן, זה לא רק שזה יצא טובה, זה יצא שכנראה תהיה אפילו עוד יותר טובה, וכדאי לעקוב אחרי הדברים. דרך אגב, מי שמחפש נתונים על הריביות ומשכנתאות וכן הלאה, אז יש בבנק ישראל מדי חודש מתפרסמות הריביות הממוצעות כמובן, לפני שאתה הולך לעשות התחרות עם הבנקים, אז תראה גם מה קורה. אבל יש הרי הפנמה בכל העולם שהריביות לא נוכלות לעלות, לא בארצות הברית ולא באירופה וגם לא בישראל, להפך, בישראל אפילו אולי יש לחץ על בנק ישראל לעשות עוד איזשהו מהלך שיוריד את הריבית, ולכן אנחנו רואים בעצם שהריביות במשק, ריביות האמיתיות על משכנתאות, על הלוואות, צפויות להמשיך להילחץ כלפי מטה. ואם לקחת הלוואה לפני 2-3, בטח יותר מזה, תוכל למחזר אותה כנראה בריביות הרבה יותר נחות קדימה, וככל שנתקדם בתוך 2020, אני מאמין שאפילו ההזדמנויות האלה רק ילכו ויהיו יותר מעניינות.
אחת השאלות שעוד, ואנחנו היום בסשן של שאלות ששואלים אותי, אחת השאלות ששואלים אותי, תגיד לי, למה שאני אלך לבנק, שכבר לקחתי ממנו משכנתה, למה שהוא יסכים בכלל למחזר לי את המשכנתה? מה האינטרס שלו? הוא מקבל ממני את ה... למה ש...
לא רוצה שתוציא ממנו את המשכנתה. כמובן, צריך לזכור שכשאתה הולך לבנק, הבנק יודע של להזיז את המשכנתה מבנק אחד לבנק אחר, שזה עלויות. צריך אותם שמי, וצריך לעשות את כל התפסרולוגיה הזו, וזה כאב ראש הרבה פעמים, והבנק יודע את זה, אז הוא גם נותן לך הרבה פעמים איזשהו מחיר שכבר מגלם את הכאב ראש. זאת אומרת, בדרך כלל הבנק שכבר המשכנתה נמצאת בו, ייתן לך מחירים פחות טובים מאשר בנקים בחוץ שרוצים שתוציא את המשכנתה ותביא אותם אליהם. הבנק מרוויח מהמשכנתה שלנו, שלא נשכח מזה.
כן.
זה מקור הכנסה שלו, והוא רוצה שהמשכנתה תהיה אצלו, ולכן הוא ינסה להילחם עליך, וכדאי כל הזמן לעשות את הניסיון הזה, לייצר תחרות. אנחנו הצרכנים, אנחנו אלה שמשלמים לבנקים, לא להפך.
סעיף נוסף שגם עליו דיברנו לא מעט, האינטרנט. האינטרנט זה אומנם נשמע כאילו אנחנו עושים עכשיו פודקאסט בשנות ה-90, אבל האינטרנט...
זה הצליח.
זה הצליח, זה עובד.
כן.
להיות צרכנים נבונים באינטרנט, העניין הזה הוא מתרחב. אנחנו, היבוא האישי הוא, הוא נושא שכל הזמן מתפתח, והוא התפתח המון ב-2019, והוא ימשיך להתפתח.
בוא, אני חייב לתת לך דוגמה.
כן.
אתמול.
כן.
הבן שלי ביקש, רוצה לקנות אוזניות גלקסי בדס, זה נקרא, אוזניות אלחוטיות של הגלקסי, כסף שלו, הוא החליט שזה מה שהוא רוצה, אמרתי לו, אין בעיה, רק תעשה מחקר, תבדוק כמה עולה. הוא רוצה ישר ללכת לקניון לקנות. אמרתי לו, רגע, תבדוק, לך לקניון, תעבור בכמה חנויות שיש, תבדוק כמה עולה, ובוא נבדוק גם כמה אפשר לקנות את זה באינטרנט. אם הפער הוא לא גדול, אז תקנה, כי במקום לחכות עד שיגיע בדואר. המחיר הכי זול בחנויות, 550 שקל. בזאפ, לא יותר מדי מחקר, רק זאפ, מצאנו ב-430, אם אני לא טועה, פער מאוד גדול, ולא רק שזה פער גדול, גם כשהתקשרנו, זאת אומרת, כשעשינו את ההזמנה, אז התקשרו אלינו ומסתבר שאתה יכול גם, יש פער במחיר בין היבוא הרשמי ליבוא המקביל, פער של עוד 70 שקל. זאת אומרת, יש פה בעצם פתאום גם היצע מאוד גדול של כביכול מוצרים, זה אותו מוצר, yeah. אבל יש לך בעצם היצע גדול של מוצרים שאתה יכול לבחור כל אחד לפי הטעמים שלו, יש כאלה שהוא יעדיף הוא יבוא מקביל, יש כאלה שנוח להם שמעדיפים את היבוא האישי, היבוא המקורי, אבל זה עולם שחייבים לעשות, וזה מה שחייבים לכם את הילדים לעשות.
זה הרגל, זה עניינים של הרגל.
בטח במוצרים כאלו, אלקטרוניקה, ביגוד והנהלה, מוצרים שיש תחרות היא ענקית, עולם שטוח, קל להביא, זה מגיע מהר, יש גם חנויות גדולות ישראליות, זה לא חייב להיות קניות מחול, יש חנויות ישראליות, שזה באמת מגיע מהר, זה חובה.
גם תחום המזון הוא, הוא לדעתי, עכשיו מה שעם רמי לוי, ושנכנס והזכיר שטח ענק, זה משהו שאנחנו עוד כמה שנים נדבר ונשב פה, ואנחנו נגיד, אני לא מאמין שהגעתי לסופר יום אחד ובחרתי שם מוצרים.
אני חושב שאנחנו נגיד אפילו שאנחנו לא מאמינים שחשבנו שההזמנה דרך האינטרנט אולי תהיה פחות טובה מללכת לחנות. זה משהו שעדיין אין מספיק כן. בארץ, זה משהו שבארצות הברית כבר קיים בצורה ברורה. אתה רוצה להזמין איזשהו בגד, אין בעיה, אתה מזמין אותו בשלוש מידות שונות כדי למדוד, להרגיש, השתיים האחרות שלא טובות, אתה מכניס אותם חזרה לקופסה, מקלף את המדבקה, שם ליד הדלת, וזה מגיע חזרה לשולח. מאוד מאוד נוח להחזיר מוצרים. מאוד מאוד נוח, קיבלת פירות לא טובים מהסופר, הם מגיעים לקחת את זה. עכשיו, זה שירות שבארצות הברית קיים, בגלל שזה קיים, אז כבר מראש נותנים לך את הפירות הכי טובים, כי הם לא רוצים לבזבז כסף על הלוך חזור, וזה משהו שאני מאמין גם בישראל יהיה תוך זמן קצר, זה מאוד תלוי גם עוד פעם בצרכנים, כמו כל דבר, שצריכים לדרוש וצריכים לבקש, וזה בהחלט משהו שאני מעריך שאנחנו נראה פה.
הסעיף האחרון, חיסכון. ופה הנקודה גם שמחברת למה שדיברת על הטווח הארוך, אבל גם חשוב לזכור שעכשיו אנחנו יחסית בתקופה טובה. גם לאנשים יש עבודה, גם אנשים הרוויחו, הקופות גמל שלך הרוויחה, הפנסיה שלך הרוויחה בשנה שעברה, ויש איפשהו, אם עבדת בשנה האחרונה ולא קרה איזה קטסטרופה, חסכת קצת כסף. מאוד חשוב לחסוך, ויותר מזה, קראתי איזשהו מאמר לפני כמה ימים, שאומר, שמדגיש את החשיבות על האוטומציה של החיסכון. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לעצמך, טוב, אני אסיים את החודש ואז אני אחסוך, זה לא עובד לאורך זמן. אתה צריך להוציא את הגורם האנושי מהחיסכון, מה שלא יהיה, תעשה את האוטומציה הזאת, אל תחשוב, היום אני חוסך, היום אני לא חוסך, היה לי חודש כזה, חודש לא כזה. לעשות איזשהו שבלונות שיחסכו לנו את הכסף בשבילנו, שיחסוך את הכסף בשבילנו.
א', מסכים לגמרי, חיסכון ממש חייב להיות מושרש בנו, בטח בעולם שבו, מה לעשות? יש פה סוג של, אפילו הייתי אומר, פצצה מתקתקת פנסיונית בכל העולם, גם בישראל, מה שאומר שאנחנו צריכים להגדיל בעצם את שיעור, כמה אנחנו חוסכים היום, כדי שנוכל לצאת לפנסיה עם סכומים סבירים. עכשיו, חיסכון צריך להפריד לשניים. צריך לדבר על החיסכון הפנסיוני, ארוך הטווח, לבין החיסכון השוטף, שאנחנו רוצים שיהיה לנו קצת גרושים בצד, או ליום מעונן, או לפתאום טיול גדול לחול וכאלו דברים. אני חושב שקודם כל, כשחוסכים, צריך לשים לב לשני משתנים, שיקבעו כמה מהחיסכון הולך למה שנקרא נכסים מסוכנים / תנודתיים, לבין הנכסים הסולידיים יותר. אחד, גיל כמובן, חיסכון פנסיוני, בחור צעיר, בחורה צעירה שייחסת לשוק העבודה, גם אם זה בגיל 30, ומתחילים לחסוך, הפנסיה צריכה להיות כולה במניות, 100% מניות, אסור שיקרה שום דבר אחר. כשאנחנו מדברים על חיסכון לטווח של מעל 30 שנה, אנחנו צריכים שכל הכסף יהיה בנכסים שמניבים צורות גבוהות, גם אם זה אומר סיכון גבוה. כי הסיכון הוא בעצם תנודתיות. לאורך ה-30 שנה האלה, ההשקעה שלי תהיה מאוד תנודתית אולי, אבל היא תניב גם צורות מאוד גבוהות. בכלל, בשוק ההון, כידוע, אין קסמים, מול סיכון מקבלים צורה. אין פה שום קסם.
כן.
אז אחד זה גיל. ככל שאני חוסך לטווח ארוך יותר, ככה אני רוצה יותר נכסים מסוכנים בחיסכון שלי. שתיים, זה איזשהו תרחיש הוצאות, שזה אני לא רואה הרבה אנשים עושים. את הגיל אני חושב זה די מובן, מי שאומר, זה כסף לעוד 10 שנים, אז בדרך כלל גם יהיה שם מרכיב סיכון גבוה. העניין של הוצאות, הרבה אנשים לא מסתכלים. לבן אדם יש יכולת לעשות איזשהו תוואי הוצאות סביר ל10 שנים הקרובות. אתה יודע מתישהו תצטרך להחליף את הרכב, אז אתה יכול להאריך אם זה יהיה עוד שנה או עוד 4 שנים. בר מצווה לילד, חתונה לחבר'ה צעירים. יש איזשהו תוואי של הוצאות, עוד פעם, הוצאות גדולות יחסית, שאתה יכול לעשות להם סוג של ציר זמן מתי הם יקרו. עכשיו, את ההוצאות האלה, אם אתה חוסך בשבילם, אם חלק מהחיסכון הזה בשבילם, אתה צריך לקחת בחשבון שבשנה שלפני ההוצאה, הכסף ששמור להוצאה הזו, צריך להיות באמת בנכסים הסולידיים. זאת אומרת, אם בעוד 2 אתה רוצה להחליף רכב, ובעוד 5 שנים אתה עושה בת מצווה לילדה, אז אתה לוקח את כל הכסף שלך, אתה אומר, אוקיי, אני לא צריך אותו כרגע, אני מסתכל עליו לטווח ארוך, אבל בעוד שנה אני לוקח מה שצריך בשביל הרכב, ושם אותו בצד, מוציא אותו מהחיסכון המסוכן לטווח ארוך, ושם אותו בטווחים הקצרים. בעוד 3 שנים, עוד פעם מוציא, או במהלך 4 שנים הקרובות, כל פעם חלק מוציא לכסף לבת מצווה. כי בשנה הקרובה תמיד השוק יכול לרדת בצורה חדה. את זה אף אחד לא ידע באמת לחזות. אז החלוקה בין נכסים מסוכנים, / תנודתיים, לבין נכסים סולידיים, צריכה לעשות קודם כל על סמך הגיל, אבל לא פחות, ומתי אני אצטרך את הכסף, אבל לא פחות חשוב, על סמך איזשהו תוואי הוצאות קדימה. עוד נקודה מאוד חשובה לגבי חיסכון, זה מה שדיברתי קודם על זה שעוברים, עכשיו אנחנו מדברים על חיסכון יותר לטווח ארוך,
כן.
שעוברים מיצרן אחד ליצרן שני, כל כמה חודשים או כל שנה.
יצרן בית השקעות, גוף השקעות.
גוף השקעות, כן.
כן.
גוף השקעות, מוסדי מה שנקרא, זאת אומרת, כן. מדבר על הפנסיה, על הגמל, קרנות השתלמות. אני לא אומר שזו התנהגות לא טובה, אני רק אומר שכל אחד צריך להסתכל על עצמו ולהבין עד כמה הוא יכול להתמודד עם תנודתיות של החיסכון שלו. מה זאת אומרת? נגיד יש שני יצרנים, יצרן אחד, מתודולוגיית השקעה שלו היא יותר מייצרת תנודתיות יותר גבוהה, ויצרן שני, מתודולוגיית השקעה שלו מייצרת תנודתיות יותר נמוכה. עכשיו, היצרן הראשון יעשה בשנה א' 10%, יהיה נגיד מקום ראשון בטבלאות, בשנה שלאחר מכן הוא ירד 10%, יהיה מקום אחרון בטבלאות, ובשנה השלישית יעשה 5% כמו כולם, ממוצע. אז בסוף, על פני 3 שנים, עשינו 5%, נכון? היצרן השני יעשה על פני 3 שנים האלה בצורה ליניארית 5%. כל שנה, כמה שזה יוצא, 1.2%.
ואז אם עברת שנה
מה
טובה...
מה שיקרה ללא מעט אנשים, זה שבשנה הראשונה, נגיד היית אצל היצרן השני, הוא זכל, ראית את הטבלה, הוא עשה פתאום 10%, בשנה הראשונה, אחרי שנה הראשונה, אתה תעביר את כל הכסף ליצרן הראשון. ואז הוא ירד 10%, אחרי השנה השנייה, אתה תגיד, אוי, איזה טעות עשיתי, ואתה תחזור ליצרן שזוכל. ואז בשנה השלישית, מה שאתה בעצם תקבל בסופו של דבר, זה, אתה לא תעשה את אותם 5%, כמו שכולם עשו. זאת אומרת, בסוף התהליך, התנודתיות גורמת להחלטות השקעה להתממש, וצריך לקחת את זה בחשבון שמה שאנחנו רואים לפעמים בטבלאות שקופה מסוימת עשתה ב3 שנים האחרונות, ב5 שנים האחרונות, זה מה שהקופה עשתה, זה לא בהכרח מה שהעמיתים בקופה עשו, כי לפעמים הם יצאו. אז אין דבר רע בתנודתיות, רק צריך לדעת לחיות איתה. תנודתיות צריך דבר טוב, זה דבר גם דרך אגב אותם, שהרבה פעמים מייצר תשואות גבוהות יותר לאורך זמן, כי תנודתיות אומר שלקחו יותר סיכונים, וזה בסדר כשאתה מסתכל לטווח ארוך, אבל צריך לדעת לחיות איתה ולהימנע מהטעויות שהרבה פעמים עושים, של להיכנס אחרי שנה ממש ממש טובה, ולצאת אחרי שנה ממש
זו אחת המחלות, וגם זה קורה הרי במניות, אחת המחלות זה לרדוף אחרי השוק, זה בדיוק לראות מניה טובה או איזה טרנד או איזה סקטור אפילו, ואז להגיד, איך אני לא נמצא שם, ואז ללכת, ואז שכולם הולכים, אז...
היה נערך קנאביס,
כן.
מה שקרה בשנה האחרונה. כן, הייפ בשוק ההון זה דבר ידוע. קנאביס היה, והיה לנו את ה... כל המטבעות הווירטואליים כן. שפתאום נעלמו מהשטח.
שאתה כל כך אוהב.
וכל, כן. וכל פעם יש סיפור אחר, והייפ זה דבר בעייתי. עוד פעם, אם אתה רודף אחריו. אני לא חושב שהייפ הוא תמיד דבר בעייתי. קח את הקנאביס לדוגמה. אם ההסתכלות שלך היא שבעוד 10 שנים, גם רכבים אוטונומיים זו דוגמה מצוינת. אם ההסתכלות שלך היא שבעוד 10 שנים, 20 שנה, בכל העולם הקנאביס יהפוך להיות חוקי, וייצרו ממנו כל מיני תרופות, וחברות התרופות הכי גדולות בעולם יקנו את החברות קנאביס, וזה הופך להיות שוק ממש ממש ענק, שהולך להכניס המון המון כסף, מעולה. אבל תזכור שזה אמור להתממש עוד 10-20 שנה. זאת אומרת, מה שקורה למניות האלה השנה, לא אמור להשפיע על החלטות ההשקעה שלך. אתה אמור לקחת את להניב את לקחת את הרווחים שלך בעוד 10-20 שנה. אותו דבר, רכב האוטונומי, ברור לנו שבסוף יהיה ערך אוטונומי, אבל זה לא יקרה כנראה עוד 5 שנים, זה יקרה כנראה עוד 15 או 20 שנה, אני לא יודע, לא נביא, ולכן אם אני משקיע במשהו, מה שנקרא הייפ, מתוך באמת אחרי שניסיתי והבנתי וקראתי והחכמתי, ולדעתי זה אכן הייפ שבסוף יתממש, אני משקיע אותו לבסוף, אני לא משקיע אותו לשנה הזו. אז המרדף הזה כל הזמן אחרי מה שעלה, אם זה נעשה רק בגלל שזה עלה, זה סתם מרדף. אם זה נעשה על סמך הבנה שיש סיבה להשקיע במוצר הזה, בנכס הזה, אז זה מצוין, אבל להסתכל לטווחים ארוכים, לא לטווחים קצרים.
אני אסכם ואני אגיד שאחד המשפטים שתמיד עוברים לי בראש, הוא קלישאתי קצת, אבל אין כסף קל. זה פשוט תמיד המצב. זה קשה מאוד להרוויח כסף, אי אפשר לעשות רווחים על בסיס יומי, זה לא עובד.
זה ממש לא עובד. לא רק שזה לא עובד, גם יש כל כך הרבה מחקרים שכבר הראו, אתה יודע, המון, זה נשמע קלישאתי, אבל מחקרים בדקו והראו. ככל שתעשה פחות פעולות בתיק ההשקעות שלך, ככה תרוויח יותר. לא רק אנשים פרטיים, מנהלי השקעות. בדקו את זה על 50,000 מנהלי השקעות בוול סטריט, ובחנו מי עושה יותר פעולות ומי עושה פחות פעולות. מי שעושה יותר פעולות, מרוויח פחות. בדקו האם כדאי, אתה יודע, לעשות מה שכתוב בעיתון. יש פתאום כותרת בעיתון, השוק עולה, אולי זה הזמן להיכנס, הכל נפלא. עבוקבו, יש מחקר מאוד מפורסם, שעקב אחרי השער של הטיים מגזין. לפעמים בשער של הטיים מגזין יש התייחסות כלכלית למה שקורה בעולם.
כן.
ובדקו מה, כמה אני ארוויח אם אני אעשה לפי השער של הטיים מגזין, זאת אומרת, ישקיע כשהשער של הטיים מגזין הוא מאוד אופטימי לגבי הכלכלה, ויוציא את הכסף כשהוא פסימי, לעומת מה קורה אם אני עושה הפוך. זאת אומרת, כשהשער הוא אופטימי, אני מוציא את הכסף ולהפך. ההשקעה של לעשות הפוך ממה שרשום בטיים מגזין, הניבה פי 11 מהשקעה לעשות לפי מה שהשער עצמו עושה, אומר שזה ברי שבסוף כולם מגיבים למה שהיה.
כן.
ולא מצליחים לחזות את מה שיהיה. ואנחנו מבינים שאין קסמים בשוק ההון, ותמורת, אתה רוצה תשואה, צריך לקחת סיכון. תמיד יש האמירה הראשונה של, אתה שואל, במה, איך אתה, מה אתה מחפש להשקיע? אני רוצה משהו עם תשואה ממש גבוהה, אבל סיכון ממש נמוך. אין דבר כזה.
כן.
וזה, זה הלב פט. ושאתה לוקח סיכון, זה בסדר לקחת סיכונים, אבל אתה צריך לדעת שסיכון בטווח קצר תמיד יכול להתממש, ולהסתכל עליו כמשהו שאין לי בעיה עם זה שהוא יתממש, כי אני משקיע כרגע לטווח ארוך, ולהיות סבלני, ולא לעשות יותר מדי טעויות, ובסוף אפשר להרוויח כסף, ואפשר לחסוך חיסכון יפה.
אוקיי, החלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אתה יודע מה? אני אתחיל הפעם. יצא איזשהו מחקר, בדקו בארצות הברית מהם העבודות הכי מסוכנות. אז בוא, תן לי, אתה יודע, תן לי להקריא לך את שמונה העבודות הכי מסוכנות, ואני מבטיח לך שאתה תופתע. אז במקום השמיני, העובדים, הכוונה מסוכנות במקרי מוות, כן, אין... במקום השמיני, עובדי הברזל והפלדה, שהממוצע שם זה על כל 100,000 עובדים, יש 23 מקרי מוות. במקום השביעי, עובדי החקלאות, וכל העובדים שעובדים בחוות חקלאיות. במקום השישי, יש את הנהגים של המסעיות בארצות הברית, שאגב, המספר ההרוגים הוא, הממוצע לאורך השנים הוא 26. במקום החמישי נמצאים עובדי המחזור, אלה שאוספים את הזבל וממש מהמסעיות זבל. אתה לא רוצה לדעת? 44 הממוצע שם לכל 100,000. במקום הרביעי, עובדי הגגות, זה נשמע, הרופרס, זה אלה שעובדים על גגות. טוב, אתה יודע ממה, אתה יודע, כן, קורה. במקום השלישי, עובדי התעופה, לא מדובר בטייסים, בתאונות, מדובר בתאונות על הקרקע, של כל מיני, אתה יודע, תאונות שקורות על מסלול ההמראה, ממוצע של 58 הרוגים על כל 100,000, במקום השני נמצאים דייגים, אלה שעובדים בים, טוב.
כן, זה באמת עבודה, יש את הסדרה הזו בנשיונל ג'וגרפיק, רואים עד כמה זה מסוכן.
כן, ובמקום הראשון נמצאים עובדי החוטבי עצים. כן, הלוגין וורקרס. אגב, שדבר הכי מדהים שם, הם גם מפרטים שם את כמה הם מרוויחים, הם מהסרט הראשונים מרוויחים הכי מעט. ממוצע של 40,000 דולר בשנה, אבל מספר הפסיכי של 100 הרוגים על כל 100,000.
מהמם.
לא יודע אם מהמם זו המילה, אבל בסדר.
טוב, אז התחלתי עם סטטיסטיקות, אני גם עם סטטיסטיקה היום, ואני עדיין בסיכום 2019 כזה, אז יצא פשוט איזושהי כתבה מאוד מעניינת, המון עובדות מספריות, מזכרים שנעשו ב-2019, ויש פה כמה דברים מאוד מפתיעים. למשל, בסקר שעשו בגלופ, שאלו מי הגבר, עשו גם לגבר וגם לאישה, מי הגבר הנערץ ביותר בארצות הברית היום? מי לדעתך זכה? שני זוכים. שניהם זוכים. שניהם עם 18%. לא, זה נערץ ב-admired, באנגלית. מוערך יותר.
כן.
שני גברים, שניהם עם 18%, שניהם בראש הדירוג. כשאחרים, דרך אגב, אף אחד לא היה מי שקיבל יותר מ-2%. זאת אומרת, יש פה שניים מאוד מאוד בולטים. אחד זה דונלד טראמפ, והשני זה ברק אובמה.
אובה.
זה המצב היום, ב-2019 בארצות הברית, קוטביות שלא הייתה כקודמתה. נקודה שנייה מעניינת, כלכלית. לממשלה האמריקאית יש היום חוב של 23 טריליון דולר. זה החוב של ממשלת ארצות הברית, מדברים עליו הרבה, גדול, מה המשמעות של זה וכן הלאה, אבל החלק המעניין זה שמתוך ה-23 טריליון דולר האלו, 12 טריליון דולר זה חוב שנוצר רק בשנים של אובמה וטראמפ. זאת אומרת, זה חוב יחסית חדש. מדברים על חוב ממשלתי של המון שנים, רק בכמה אנחנו בעצם, 12 שנה,
כן.
החוב הזה גדל מלמעשה 11 טריליון דולר ל-23 טריליון דולר. זה המספרים. וב-12 חודשים האחרונים, נוסף לחוב הזה עוד טריליון נקודה אחד דולר. זאת אומרת, הקצב שהממשלה הולכת וצוברת את החובות, רק הולך וגדל.
מן הסתם הוא הכי גבוה בהיסטוריה.
מן הסתם הוא הכי גבוה בהיסטוריה, זה נובע, לא, אולי בתקופות מלחמה זה גדל פתאום יותר מהר, כי היה צריך פתאום חובות יותר גבוהים, אבל זה נובע גם מזה שהגירעון היום של ממשלת ארצות הברית הוא מאוד גדול, סביבה 6% מהתוצר, וגם מזה שככל שהחוב שלך יותר גדול, אתה צריך גם לשרת אותו, צריך לשלם את הריביות, שאולי נמוכות יחסית היום, אבל יש הרבה ריבית לשלם, אז זה רק מגדיל לך עוד יותר את ההוצאות, וזה תהליך כזה שמאוד קשה לצאת ממנו. אז זה העובדה השנייה הכלכלית, אבל תשים לב לדבר הבא. אם אתה גבר אמריקאי, יש לך סיכוי של 1-2 לחלות בסרטן. כן. אם אתה אישה אמריקאית, יש לך סיכוי של 1-3 לחלות בסרטן. אני הייתי בטוח שהאחוזים הם הפוכים, כנראה בארצות הברית זה שונה, וזה ממש ממש צריך להדאיג את האמריקאים. ואם אנחנו מחפשים דברים שצריכים להדאיג את האמריקאים, אז שליש מהנוער האמריקאי לא קרא ספר אחד כל חייו. נשמע לך, מפתיע אותך?
מאוד.
באמת?
לא.
דווקא אותי לא מפתיע. אבל זה בעצם אומר 88% מכל האמריקאים, מעריכים שתקופת החגים הנוכחית הייתה המדאיגה ביותר שהייתה להם, סטרספול,
לחוצה
ביותר שהייתה להם, ועוד עובדות כאלה שבסוף מביאות אותנו לתחושה שהמצב היום בארצות הברית הוא לא משהו בכלל, ואחרון חביב, עוד תדע מה, עוד אחד. קודם כל, 40% מהתינוקות שנולדים בארצות הברית נולדים לנשים שאינן נשואות, 40%, מספר שמאוד הפתיע אותי, ואחרון חביב, סתם, זה לא עובדה מפתיעה, זה פשוט מספר מפתיע. הירח המלא האחרון בעשור שעבר עלינו, היה ב-12 בדצמבר, ה-12-12, בדיוק בשעה 12:12, ומסתבר שזה, ה-12:12 היה גם 6,666 ימים אחרי 9-11. עכשיו בואו ניקח את כל המידע הזה, ונחשוב עליו בסוף שבוע. שיהיה לכולנו בהצלחה.
באווירה אופטימית זו. תודה רבה שהזמנת.